אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבהיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. זהו היום העשירי של חודש אפריל לשנת 2024, והמעבר מיום ב' ליום ג' של חודש ניסן. אבל אני אחזור יום אחד אחורה בזמן, ליום הראשון של החודש הזה, כדי לציין את יום הולדתו של רבי נחמן מברסלב. רבי נחמן זה צירוף שבתרבות הישראלית הוא עדיין נוכח כל כך. והוא נוכח בכל מיני מרחבים של התרבות הישראלית. הוא נוכח בכל מיני סטיקרים ושלטי חוצות. הוא נוכח בוודאי בבתי מדרש, בתי כנסת. הוא נוכח ברחוב, אבל הוא נוכח גם באקדמיה, והוא נוכח גם בספרות, ואני תמיד חושב על הסופר אהרון אפלפלד, שאמר שהוא ראה ברבי נחמן בעצם את מייסד הספרות העברית החדשה, עוד לפני סופרי השכלה אשר כתבו בעברית, כי המעשיות של רבי נחמן לא היו מעשיות חסידיות רגילות, אלו היו אגדות שביקשו להתרחק דווקא מן המציאות, לא להיות איזשהו סיפור עממי פשוט, ולא להיות דיווח מאידך, אלא להיות איזושהי יצירה שיוצאת מן הכאן והעכשיו, ומבקשת בדרך הסיפור לומר לך משהו עמוק על הכאן והעכשיו. יוצאת ממנו החוצה אל מרחבים שהם מרחבים ללא שם. בסיפורי רבי נחמן תמיד יש מלך ויש מלכה ויש קבצן, והללו, וזה מזכיר קצת את הסיפורים של פרנץ קפקא, שיש שיאמרו, אלי ויזל כתב את זה, אני חושב שפרנץ קפקא הושפע מרבי נחמן מברסלב, וזה דבר שאי אפשר לאשש אותו באופן ודאי, ואי אפשר גם להכחיש אותו. אבל אצלו תמיד הכל הוא באיזה יקום חלומי, אין שמות, אלא יש מין דמויות שמרחפות בחלל, והכל משל. ואיך צריך להתחיל תוכנית על רבי נחמן מברסלב? אני רציתי לפנות לרבי נחמן מברסלב, מפני שבאמת הוא נולד בראשית חודש ניסן. החודש הזה, שהוא החודש של חג הפסח, שהוא החודש שבתודעה שלנו, אמור להיות חודש של גאולה לידי איזושהי חירות. איך מתחילים תוכנית על רבי מנחמן מברסלב? לא אנסה במסע הזה לסכם את דמותו לא מבחינה כרונולוגית ולא מבחינה רעיונית, אלא כמה נגיעות בדמות הזאת של רבי נחמן שהן נכונות לרגע הזה שאנחנו נמצאים בו, או לכל הפחות מילים של רבי נחמן שמצאתי אותן ככאלה שיש בהן אולי איזו נחמה כשמו בזמן הזה. רבי נחמן מברסלב נולד בשנת 1772, כלומר לפני 252 שנים, שלעי ימיה ה-18 במז'יבוז'. מז'יבוז' עירו של הבעל שם טוב. מי שרואים בו האב הגדול של התנועה החסידית, והוא נינו של הבעל שם טוב. כלומר, הוא נולד מיוחס. מראשיתו כבר אומרים, הנער הזה, הוא, יש בו איזה משהו, יש בו איזה שהוא ניצוץ של הבעל שם טוב. אז מחד הוא נולד מיוחס, כאשר אתה נולד מיוחס, אז מסתכלים עליך, כן? מייעדים אותך לגדולות, אבל מן הצד השני, כל חייו, והחיים שלו 38 שנים בלבד, היו חיים של איסורים קשים. ועוד לפני שאני נכנס לחוס התרעלה, למנה הזאת, הקדושה כל כך של איסורי רבי נחמן מברסלב, ולא לשב הספר הביוגרפי המפורסם ביותר שיצא עליו של ארט גרין, שמו בעל האיסורים. רבי נחמן כאיש האיסורים, אבל עוד לפני כן אני רוצה לומר איזושהי הערה, שמנסה לתמצת בצורה מאוד פשטנית את גדולתו של רבי נחמן מברסלב, את הסיבה שהוא מעסיק את העולם היהודי מ-1772 ועד היום, כפי שאמרתי, בכל הצדדים השונים שלו, מפינת הרחוב ועד לאקדמיה, ואני חושב שזה נעוץ בכך שרבי נחמן הביא מבט חדש על שאלת הקיום היהודי, והמילה קיום כאן היא מילת מפתח, כי הוא הביא מבט קיומי על הקיום היהודי. אפשר לדמות זאת להבדלים אשר קיימים בתוך התנועה הציונית, בין הוגים ציוניים שראו את עצמם כעוסקים בשאלת היהדות, כלומר המצב העקרוני של האומה היהודית, איך ראוי לחיות, האם ראוי להקים תנועה לאומית, מה הגלות עושה לנו, כיצד היא פוגעת בנו, כשאלות שהן בעיקרן שאלות שצריך לבחון אותן באופן עיוני, אולי אפילו רוחני. הם עסקו בשאלת היהדות, או זה היה המיקוד לפחות, כי שני הצדדים קיימים אצל כל אחד. ומהו הצד השני? הוגים, פעילים שעסקו בשאלת היהודים. הרצל הוא בראש ובראשונה הדוגמה לזה. קודם כל הוא רצה למצוא פתרון מעשי למצבם של היהודים, לחייהם, הוא חשש לגורלם. לא לענות על התפקיד התרבותי של התנועה הלאומית הציונית, דבר שהוא גם עסק בו, אבל קודם כל, בראש ובראשונה, לעסוק במצבם של היהודים עצמם, האופן שבו הם חיים, והשאלה האם יחיו ואיכן יחיו. ואני חושב שבאותה מידה רבי נחמן הוא מי שהעביר את כובד המשקל, וזה מהלך אדיר, ומהלך שגם עורר עליו ביקורת, עד היום אני חושב במובנים רבים, להעביר את כובד המשקל משאלת היהדות מבחינה דתית לשאלת היהודים. ואני אסביר למה אני מתכוון. אם עד לרבי נחמן מברסלב, רוב החושבים את מחשבת ישראל, רוב חכמינו, כשהם חשבו למשל על הגלות באופן דתי, הם ראו בגלות בעיה שצריך לנסח לתשובה, כי אם הם ישלחו לאיזשהו פולמוס עם נוצרי, כפי שקרה הרבה פעמים, אפשר לחשוב על הפולמוסים של הרמב"ן למשל, אם הם ישלחו לאיזשהו פולמוס עם נוצרי, יגיד איש הדת הנוצרי שהעובדה שהיהודים מושפלים בגלות, אינם בארץ ישראל, זו הוכחה לחטא אשר בו הם שרויים, וממילא גם לצדקת הנצרות. כלומר, הבעיה של הגלות היא בעיה שצריך להבין אותה באופן רעיוני, איך אנחנו נותנים תשובה, איך למרות הגלות, עדיין תורת משה היא תורת אמת, והדרך אשר בה אנחנו מפרשים היא הדרך הנכונה להצדיק את היהדות. רבי נחמן מברסלב, כאשר הוא מסתכל על הגלות, עיקר מה שמעסיק אותו, זו העובדה שמצבו של היהודי בגלות הוא מצב נורא, ולכן היהודי הזה הוא מדולדל גם מן הבחינה הפיזית, ועוד יותר מזה מן הבחינה הנפשית. ואם אתה מדולדל מבחינה נפשית, איך תוכל באמת לעבוד את אלוהים? איך תוכל להתקרב אליו? איך תוכל לקיים את יהודך הדתי? כלומר, אין כאן איזו שאלה עקרונית על מצבו של עם ישראל בלבד, אלא יש פה שאלה על היהודי היחיד בעיירה, שאין לו כסף, וממילא חייו הם חיים של מסע מאוד גדול על כתפיים חלושות, איך אתה יוצא מן התהום הקיומית של התחושה הזאת? הוא קרא לזה נפילת החן של ישראל. אין לנו חן, החן הוא מצוי אצל הנוצרים, אצל האומות. לנו אין חן, אנחנו במצב שהוא מצב קשה. הוא הסתכל על יהודי מזרח אירופה שסביבו, על העיירות, הן היו עיירות דלות. הציונים אחר כך יעסקו בזה רבות. יוסף חיים ברנר היטיב לכתוב על המצב הזה. רבי נחמן, כשהוא מבקש פתרון למצב הזה, הוא אמנם לא פונה אל פרויקט לאומי, מדיני, הוא פונה אל פרויקט קיומי. איך אני לוקח את הנפש שלי בתוך העולם הזה, ונותן לה איזשהו מענה. הוא מחזיק איזושהי אמונה, אפילו שאני מצוי במצב הזה, שהוא מצב מייאש. כאשר רבי נחמן מברסלב אומר, אין שום ייאוש בעולם כלל. כמובן שהאמירה הזאת היא אמירה בעלת משמעות רק בעולם אשר בו הייאוש שולט בכיפה. ורק כאשר רבי נחמן עצמו הוא מי שיש לו איזושהי היכרות עמוקה עם הייאוש הזה באופן אישי. וכאן אנחנו נכנסים לחיים של רבי נחמן מברסלב, להיותו מי שחי חיי איסורים. אז מגיל מאוד צעיר היו לו התחבטויות רבות, אבל מעבר להתחבטויות, הוא מי שסבל. הוא מי ששלושה מילדיו מתו בגיל צעיר, מה שהיה מקובל בעולם דאז, ועדיין זה כאב עצום, במיוחד בן צעיר שהוא תלה בו תקוות, הוא יהיה ממשיך דרכי. רבי נחמן מברסלב מעולם לא ראה בעצמו משיח, אבל הוא תלה תקוות באופן פשוט, אבל הוא תלה תקוות משיחיות בבנו, בדור העתיד, הוא האמין בעתיד. ואני אגיד על זה משהו עוד רגע, אבל הבן הזה הלך לעולמו. תקווה שנתבדתה, כמובן עצם העובדה שאב מאבד את בנו, זה הדבר הנורא ביותר, ואנחנו עדים לזה במיוחד בעיתות מלחמה. ולא רק זה, אלא גם אשתו הראשונה מתה עליו, וביתו נשרף עליו, הבית שלו בברסלב, העיירה שכל כך מזוהה עמו, נשרף כליל. והוא עצמו מת בגיל 38 משחפת עם מעט מאות תלמידים. ממש, היו לו כמה עשרות תלמידים במותו, מי שמזהים את עצמם היום עם רבי נחמן מברסלב, רבים מזה מאוד. אני מניח שיש מי שזה יזכיר לו, כן, את היהודים מנצרת, ישו, שגם הוא נפטר בגיל 35 שנים, לפי חלק מהגרסאות אפילו גיל 38 ממש, למרות שזה לא הגרסה הכי מקובלת, ועם מספר די זעום של תלמידים, כך גם רבי נחמן, אבל כמו שאמרנו, רבי נחמן לא ראה בעצמו משיח, אבל הוא היה בעל תקוות משיחיות ורעיונות משיחיים, הוא רצה לפתור את המצב הקיומי, לגאול את האדם מייסוריו הקיומיים, והוא היה נתון בייסורים כאלה כל הזמן. אם לא די בכל מה שסיפרתי, הרי העובדה היא שכאשר אתה מצייר את המפה של חייו, אתה רואה איך הוא כל הזמן נודד. אז לפעמים הוא נודד לארץ ישראל, כי הוא רוצה באמת להגיע לארץ ישראל. כי הוא חולם, כי יש בו יסוד ציוני, תרם הציונות. אבל הוא גם נאלץ לנדוד בעל כורחו. מזלטופול, ששם הוא הקים את קהילתו בתחילה, הוא בעצם מגורש על ידי מתנגדיו לברסלב. בברסלב נשרף ביתו. מברסלב הוא יבוא בסופו של דבר לאומן. זאת אומרת, הוא כל הזמן בנדודים שלא מרצון. חיים של איסורים. הכאן והעכשיו שלו הם לא כאן ועכשיו טובים. הוא מרגיש את נפילת החן. הוא מרגיש את העובדה שהמציאות כפי שהיא, לא דבר להתפאר בו. הוא מרגיש את הייאוש מסביב, את העצבות. ואף על פי כן, יש לו איזושהי תודעה כל הזמן, שאומרת שהדברים כפי שהם נראים, אתה זה רק לעת אתה. והאדם צריך לחשוב במושגים של עתיד. והעתיד הוא לא מוכתב לחלוטין על ידי המציאות, הוא לא שכפול של מה שקורה עכשיו. הוא לא האמין בזה. הוא אומר למשל שהיום אמנם אין לו תלמידים רבים, אבל יבוא יום שאנשים יגידו, רבי נחמן, יתפארו בשמו, יאמרו שפגשו אותו. הייתה לו אמונה שהוא יהיה משהו בעולם, גם אם עכשיו הוא משהו די מצומצם למעט מאות תלמידים. הוא גם אמר שהדברים שלו לא נאמרים רק למי שכאן, הם נאמרים גם למי שעדיין אינו כאן. הוא מדבר אל הדורות הבאים. הוא מאמין לא רק ברגע הזה, אלא גם ברגעים שיבואו. הרגע הזה הוא אולי רגע מייאש, אבל ברגעים שיבואו לא יהיה ייאוש. וזו איזושהי עמידה עקרונית אל מול האיסורים של העולם, שאני חושב שאנחנו נמצאים ברגע אשר בו אנחנו זקוקים לה. להאמין שהעכשיו הוא לא חזות הכל. דמות המשיח אצל רבי נחמן מברסלב היא מין דמות של, אפשר לומר, סוג של זמר פולק שמהלך עם כלי נגן ושר שיר שמאחד את העולם מכל האומות, מכל המדינות, לאיזושהי אחדות. שיר חדש, הגאולה על פי רבי נחמן תגיע משיר חדש, וזה גם מאפיין, כן, האופן שבו הוא מתאר את העולם הנגאל, והוא משתמש במעט מאוד מושגים ששאולים מן האופן שבו העולם מורכב בזמנו שלו, העולם היהודי, העולם בכלל, אלא חזון הגאולה מבחינתו, הוא ממוסס גבולות בין בני אדם. הדבר הזה הוא יסודי עבורו, כי באמת המציאות הפשוטה שלו הייתה מאוד קשה, אבל הוא ביקש להעניק איזשהו חזון, איזושהי ראייה למרחוק, לאפשרות קיום אחרת, מצב קיומי אחר. והוא ביקש שהאדם יתחיל לבנות אולי את המצב הקיומי האחר, את העמדה האחרת, בקרבו עוד בזמנו של רבי נחמן, אבל זה דבר שהוא יימשך הרבה מאוד זמן, ובכלל, כאשר אתה עוסק בשאלות הקיומיות, האדם שמתמודד עם עצבות ועם ייאוש, הדברים האלה הם נכונים לא לשעתם, אלא הם נכונים לקיום האנושי תמיד. ב-2024, כפי שזה היה בחייו של רבי נחמן ב-1796 נאמר. ואולי זו הסיבה שרבי נחמן בסיפורים שלו, בסיפורי המעשיות שלו, הוא לא עוסק בכאן ועכשיו. הוא לא מבקש לתת לך נקודות ציון מסוימות על המפה. כפי שאמרתי, הוא מדבר על מלכים, על נסיכות, על קבצנים, והם נטולי שם, נטולי ארץ שאנחנו יכולים לומר, זו אנגליה, או שזו טוניס. אלא הם באיזשהו מציאות חלומית, רבי נחמן גם היה חולם גדול, כי אולי הוא רוצה לחלום על עולם אחר. ואני רוצה שנתחיל מהסיפור, כי אנחנו נקרא לפחות שני סיפורים של רבי נחמן היום, מן המפורסמים ביותר, ואני מזכיר כאן את אחד הסיפורים הכי מפורסמים שלו, מעשה בתבואה משוגעת. לא אקרא לכם את הסיפור הזה במלואו, אבל פי שיש לו כל כך הרבה עיבודים, יש עיבוד שלו של פנחס שדה, ויש עיבוד של אלי ויזל, באמת אינסוף עיבודים. צריך לומר שרבי נחמן העסיק רבים כל כך, מרטין בובר ו... ברדיצ'בסקי והילל צייטין, אדם ברוך, אין קץ לעוסקים ברבי נחמן מברסלב, אני רק זרקתי שמות שעלו לתודעתי, מעט מאוד, מאושר גדול. מעשה בתבואה משוגעת או בחיטה משוגעת, זה מעשה במלך שחזה בכוכבים, הייתה לו איזושהי הבנה, אם נרצה איזושהי אינטואיציה, שכל החיטה שעתידה לצמוח בשנה הקרובה, תהיה חיטה משוגעת. כלומר, מי שיוכל מן החיטה הזאת, יעשה משוגע. חיטה מורעלת ברעל השיגעון. אתה אוכל ממנה, ואתה משתגע. ולכן, הוא פנה ליועציו. במיוחד ליועץ הבכיר שלו, למעשה. הוא זה דבר שצריך לדייק, הוא פונה לשני למלוכה, כנראה מישהו סומך עליו. הוא מבין שיש כאן בעיה גדולה, איך מנהלים המלאכה, שכל החיטה שלה בזמנו של רבי נחמן עדיין, כן, עולם עומד על חיטתו, וזה עדיין אולי נכון גם לימינו, על תבועתו. איך מנהלים המלאכה כשכל החיטה עומדת להיות חיטה משוגעת? אומר לו המשנה למלך, מקורבו הקרוב ביותר, שיש פתרון. הפתרון הוא ששמרנו לנו בצד, יש לנו איזה מלאי של חיטה מן השנה הקודמת, ואם אני ואתה נאכל ממנו, אז נהיה בסדר. אמנם המלאי הזה הוא לא מספיק כדי להאכיל את כל הממלכה, אבל אותי ואותך הוא יכול להחזיק. וכך, הממלכה תשתגע, אבל אני ואתה נשאר שפויים, כי נאכל חיטה שאינה משגעת. המלך לא מקבל את הפתרון הזה. המלך אומר, לא. אני לא רוצה להיות השפוי היחיד במדינה אשר בה כולם משוגעים. כי להיות השפוי היחיד במקום אשר בה כולם משוגעים, זה להיות משוגע. אתה הופך להיות המשוגע אם אתה השפוי היחיד בליבו של השיגעון. מה הפתרון של המלך למצב הזה? נאכל גם אנחנו מן החיטה הזאת המשגעת. ונשתגע גם אנחנו. אבל לפני שנאכל, נעשה סימן כל אחד על מצחו של האחר. וכך, כשאני אביט במצחך ואתה תביט במצחי, ניזכר שבעצם אנחנו משוגעים, שאכלנו מן החיטה המשוגעת, אבל העולם כפי שאנחנו רואים אותו הוא לא האמת. יש איזו שפיות מאחורי כל זה שנתרחקנו ממנה. אפשר לפרש את התורה הזאת בהרבה מאוד דרכים. רבי נחמן בהרבה, את הסיפור הזה, זו לא תורה. תורות מכונים השיעורים ההגותיים שלו. ואלה דווקא סיפוריו, בשלב מאוחר של חייו, הוא עבר מן התורות הרעיוניות אל הסיפורים. כי הוא מאמין שהסיפור חודר אל הלב, אולי ככה יבינו תלמידיו את כוונתו, דווקא על דרך הסיפור, על אף שגם סיפוריו, תורותיו חידתיות וסיפוריו אולי עוד יותר חידתי. ובכל זאת, בסיפור יש משהו שחודר אליך, גם אם אינך מבינו לגמרי, משהו במבנהו, באופיו של הסיפור. ואני חושב ש... יש פה בעצם איזושהי אמירה של רבי נחמן, על המציאות כפי שהיא, היא שיגעון. היא מקולקלת. זו חיטה מורעלת. המצב של העולם כפי שהוא, על העוני והמלחמות והמחלות והכאב. זה לא צריך להיות ככה. הגאולה צריכה לבוא בדמות איזה שיר שמאחד את כל העולם. אבל אם תחשוב עכשיו שאתה יכול באמצעות שיר לאחד את כל העולם ואין לך צורך, להשתמש בכלים של העולם כפי שהוא, זה לא יצלח. אתה מוכרח לעבוד בכלים של העולם. אם העולם משוגע, גם אתה צריך להיכנס לתוככי השיגעון. אבל לזכור שזו לא חזות הכל. שאתה עוד חולם על איזו שפיות אחרת. ובעיניי, הדרך שבה אני קורא את המילים האלה עכשיו, בניסן תשפ"ד, אני חושב על המלחמה. מלחמה היא שיגעון. גם מלחמה מוצדקת היא שיגעון. זה דבר נורא. איך אתה יכול להבינו? איך אתה יכול להכילו? ולפעמים אתה צריך לעשות מלחמה בעולם. כי אם העולם משוגע, והרבה השתמשו למשל ביום השביעי של חודש אוקטובר, כן? במינוחים של המציאות השתגע, הכל השתגע, אנחנו לא יכולים להאמין בזה בכלל. אם העולם משוגע, אתה צריך להשתמש בכלים משוגעים. אבל לזכור שהם לא מה שאתה חפץ בו. הם לא מה שאתה מאמין בו. אתה עוד מקווה שיום אחד העולם יחזור לשפיות, ולא תצטרך להילחם. אתה לא הופך את המלחמה לחזונך, לתקוותך. אתה משתמש בה כי אין ברירה. אבל אתה אומר לעצמך, שאפילו שעכשיו חייבים לאכול מן החיטה המשגעת והמרעילה, אולי בכל זאת יום אחד תצמח חיטה אחרת או עשב אחר. ומסיפור אחד, מן החיטה המשגעת או המשוגעת, לסיפור אחר. והסיפור הזה הוא המעשה באבדת בת מלך. ואני חשבתי על הסיפור הזה, שהוא גם אחד הסיפורים הכי מפורסמים של רבי נחמן מברסלב, חשבתי עליו בימים האלה, מפני שזה סיפור על חטופה, ועל ניסיון לשחרורה של חטופה. כי הסיפור הזה הוא סיפור שראשיתו במלך אחד שהייתה לו בת, שישה בנים ובת אחת. היא הייתה בבת עינו, חביבה עליו מאוד. אבל פעם אחת, באיזשהו רוגז רגעי, הוא צעק עליה שהלא טוב ייקח אותך. בלילה הלכה לחדרה, ובבוקר לא ידעו איכני. עכשיו אני ציטטתי את המשפט הזה מן העיבוד של פנחס שדה לסיפור הזה. והאב היה מצטער מאוד. כי בגלל כעס של רגע אחד הוא איבד את ביתו, לא ברור אם ברחה, לא ברור אם באמת אולי הוא הלא טוב לקח אותה. והמשנה למלך, זה שוב המשנה למלך, אולי זה אותו מלך של החיטה המשוגעת. כן, כמובן, אצל רבי נחמן. זה תמיד אותו מלך, וזה אף פעם לא אותו מלך, כי אנחנו באיזה מחוז פלאים. המשנה למלך רואה את צערו של המלך ואומר לעצמו, אני אלך, ואני אמצא את הבת שלו, ואני אשיב אותה. וקצרה העירייה מלספר את תלאות דרכו כולן, אבל בסופו של דבר הוא מגיע לאיזו ממלכה שיש בה מלך נורא, ומובט פתאום המלכה, והוא רואה שהמלכה היא ביתו של המלך שלו. זוהי הבת העובדת שהוא מחפש. הוא ניגש אליה והוא מדבר איתה ואומר לה, מה את עושה כאן? והיא אומרת לו, אתה זוכר שאבא שלי גירש אותי ואמר לי שהלא טוב ייקח אותך? כאן זה הלא טוב. חשבתי על זה, כן? הרבה פעמים, שיש מקומות כאלה שהם הלא טוב. זה הלא טוב. כלומר, רעיונות מסוימים, אנשים מסוימים שאתה מרגיש שזה לא טוב, גם אם זה נראה ארמון, מלכה, היא לכאורה מלכה, משהו שם רקוב בממלכה הזאת, אם לעשות פרפרזה על אמלט. היא נלקחה על ידי הלא טוב, ועכשיו צריך להוציא אותה. והיא אומרת לאותו משנה למלך, אתה לא יכול להוציא אותי עכשיו סתם ככה, אתה צריך שנה שלמה לחכות, להתגעגע, להתפלל מחוץ לארמון, וביום האחרון של השנה להתענות, לצום, וכך זו הדרך להוציא אותי, והוא מנסה לעשות את זה, אבל יש עץ של תפוחים יפים, הוא אוכל מהם, נופלת עליו שינה עמוקה, אלה תפוחים מרדימים, תמיד יש איזה מימד כזה, לא ברור, חלומי, בסיפורי רבי נחמן, והוא לא עושה את הדברים כסדרם, הוא שוכח מתי היום האחרון של השנה. וכך, כל מיני ניסיונות שונים ומשונים, אני באמת לא יכול לפרט את כולם, להוציא את בת המלך מהארמון, שנכשלים בזה אחר זה. הוא לא מצליח. פעם אחת היא אומרת לו לעשות כך, והוא לא מצליח לעשות כך, היא אומרת לו לעשות אחרת, הוא מנסה, הוא הולך, פוגש כל מיני דמויות, ולא מצליח. אבל הוא מנסה, הוא ממשיך לנסות, הוא מוסיף, הוא מנסה. ובסופו של דבר, הסיפור מסתיים במילים המדהימות הבאות. ובסוף הוציאה. כלומר, אחרי כל הסיפור הזה, שאומרים לנו שהוא מנסה להוציא אותה, הסיפור מסתיים בצמד המילים ובסוף הוציאה, ואחר כך יש גם ההוספה, ואיך הוציאה לא סיפר. כלומר, רבי נחמן לתלמידיו לא סיפר כיצד המשנה למלך הוציא את בת המלך האבודה והחטופה. אלא בסוף, בסוף הוא הוציא אותה. אחרי כל התלאות, בסוף זה הצליח. אתה אומר לעצמך, הסיום הזה כביכול, כן, הוא פוגם בכל הסיפור. סיפרת לנו ואת העיקר לא סיפרת, איך הוא הצליח להציל אותה? אבל רבי נחמן מברסלב מבין שבעצם איך הוא הוציא אותה זה לא העניין. העניין הוא כמה הוא ניסה. והאמונה שאם אתה מנסה, אתה אולי תצליח. זה העיקרון. יאמרו לנו ש אבדת בת מלך. אז בת המלך כאן מסמלת את עם ישראל שבגלות. או שהיא מסמלת את השכינה שבגלות, והמשנה למלך הוא עם ישראל שמנסה לאסוף את השברים, והמלך הוא כמובן האל שהשליחנו מפניו, אפשר לתת כל מיני מבנים של פירוש לסיפור הזה. אבל העיקר הוא המבנה הזה של הבת שעבדה, והניסיון, אף על פי שהיא עבדה ברגע אחד, עשית טעות בחייך. היה רגע של טעות נוראה. הניסיון המתמיד לתקן. בכל כוחך, גם אם זה לא לגמרי תלוי בך, אתה מנסה. ובסוף הוציאה, ואיך הוציאה לא סיפר. אנחנו לא יודעים איך זה יקרה, אבל העיקר הוא הניסיון. ואני חושב שזה גם מה שאנחנו מוכרחים לומר לעצמנו בזמן הזה. ואנחנו 252 שנים ללידתו של רבי נחמן מברסלב, ואני רוצה להזכיר איזשהו מושג שמופיע אצלו, שלא אוכל להעמיק בו, אבל אני חושב שהוא כל כך נכון לזמן הזה. מופיע בתורה סמך ד' של ליקוטי מוהר"ן, שזה החיבור המרכזי, שמסכם את רעיונותיו ותורותיו, הוא עלה על הכתב על ידי תלמידו רבי נתן מנמירוב, בגלל זה כמובן, זה כמובן הצימוד של נחמן ונתן, שאפשר למצוא אצל כל כך הרבה ילדים בבתים שרואים בעצמם בתים ברסלבים. רבי נתן שטרנהרץ, כפי שתורגם לעברית פעם בתור רבי נתן כוכב לב. ובתורה סמך ד' של רבי נחמן, מורנו ורבנו הרב נחמן, כן, מוהר"ן, הוא מדבר על המושג החלל הפנוי. לא נעמיק למושג הזה, שהוא חלק מקבלת הארי, מפורט בספר עץ חיים של רבי חיים ויטל, שבעצם הוא הביא לנו את קבלת הארי. החלל הפנוי זה איזשהו תיאור של הקוסמולוגיה, כן? של היקום. האל שצמצם את עצמו כדי שיוכל עולם לעמוד, כדי שיהיה מקום לעולם. כי האל הוא אינסופי, הוא ממלא את הכל, ולכאורה הוא לא מותיר מקום לעולם אנושי, שיש בו חיים אנושיים שאינם אלוהיים, שהם סופיים, שיש בהם מוות. לכן האל צמצם את עצמו ויצר חלל פנוי, כביכול חלל נטול אלוהות, ואחר כך הוא לתוך העולם הזה הציל, העביר משהו מאורו, ובתוך החלל הפנוי מתקיים העולם. רבי נחמן מברסלב לוקח את המושגים האלה שלך, חלל הפנוי והצמצום, והוא בעצם אומר שיש לנו תמיד בעולם, במקום תיאור של שלבים בבריאה, הוא הופך את זה לתיאור של יסודות בעולם. יש לנו בעולם יסוד של חלל פנוי. ויש שאלות, בעיניו, כן, השאלות האפיקורסיות, השאלות של הכפירה, אדם שאומר לעצמו, אני מרגיש שאין אלוהים, אני חש שאין אלוהים, אני חושב, בעיניו זה לרוב בא מתוך איזושהי התייאשות מהעולם, לתפיסתו, את זאת הוא קינה שאלות מן החלל הפנוי. כלומר, יש שאלות שבאות לעולם, והן שאלות של ממש, ואין עליהן תשובה, אבל הן באות מן החלל הפנוי, כי באיזשהו מקום, כביכול, בחלל הפנוי באמת אין אלוהים. אז למי שאומר, אין אלוהים, אי אפשר לענות יש, כי יש אצלו, זו אמירה רדיקלית, יש אצלו מידה של צדק, כי באמת יש מקום של ריק בעולם. שכביכול נעדר אלוהות. אז רבי נחמן מברסלב יגיד שאנחנו צריכים לעשות את איזשהו מהלך, איזושהי דרך, איזושהי קפיצה, ולהאמין שאפילו במקום הריק ביותר, שלכאורה הוא ריק ואין שם משמעות, ואתה מרגיש מרוקן לגמרי, גם שם יש משהו. אבל השאלה היא אמיתית. בעצם רבי נחמן אומר לנו, לפעמים יש תחושה של חלל פנוי, ליבי חלל בקרבי, שאין שם כלום. הייאוש המוחלט, זו תחושה קיימת, וצריך להכיר בה, להישיר אליה מבט. לא לומר, טוב, אלה שטויות. זה קיים. זה ישנו בקיום האנושי, בחיים האנושיים. ורבי נחמן שידע כל כך הרבה אסונות מייאשים, ונפערו כל כך הרבה חללים בליבו, הוא האדם שיכול להגיד לנו את זה באמת. מה התשובה למצב הזה, שהוא מצב שמלווה אותנו ביתר סט? במחצית השנה האחרונה, אני חושב, אנחנו מדברים מתוך החלל הפנוי של הישראליות. אולי משהו שרבי נחמן מברסלב אומר בתורה מפורסמת אחרת שלו. הרעיון של הנקודות הטובות, שמשימתו הקיומית הגדולה של האדם בעולם, היא למצוא נקודות טובות, לא הררים טובים, נקודות. קטנות של טוב, למצוא אותן באחרים וגם בעצמו. לחפש, ללקט, להיות בעל השדה וללקט מן השדה הזה נקודות טובות. ואולי גם בעולם הזה של מחצית השנה האחרונה קיימות נקודות כאלה, אפילו בחלל הפנוי. אנחנו מסיימים את בירת האש הזרה, המסע ממש בסופו, כל כך הרבה הייתי יכול לומר על רבי נחמן, כל כך הרבה לספר מסיפוריו, כל כך הרבה אפילו אולי להעיד על מה שהקריאה במילותיו עשה לי, ולהשוות אותו לגדולי עולם של מחשבה קיומית כמו קירקגור ואחרים. וזה יחכה להזדמנויות אחרות. ואני רק רוצה לסיים משפט אחד של רבי נחמן, כפי שהוא מובא בתיקון הלב של פנחס שדה, תחת הכותרת ההר הנורא. אני חושב שהמשפט הזה מתאר את מצבנו, את תחושתנו כישראלים, והוא גם מציב לנו בחירה, יש פה שתי אפשרויות. ואחרי שאקרא, אנחנו נשמע את רב נחמן's דבקס ניגון, ניגון הדבקות של רבי נחמן, של הג'אזיסט היהודי אנדי סטטמן, האהוב עליי כל כך, כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין באנגלית, עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו גם בספוטיפיי, זה חשוב. רבי נחמן אמר על ההר הנורא, הנה הולך לקראתנו הר גדול ונורא מאוד, אך איני יודע אם אנחנו הולכים אל ההר, או אם ההר הולך אלינו.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.